בחדוות התורה ובהתרגשות עצומה אנחנו פותחים בלימוד מסכת שקלים במחשכים מושיבני, כך אומר הפסוק במגילת איכה. על מה זה נאמר? כותב רבי שמעון בר יוחאי בסוף ספר זוהר חדש, יש מדרש הנעלם על מגילת איכה. זה נאמר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, על התלמוד בבלי, לא פחות ולא יותר, במחשכים מושיבני. למה? דאזלין בי בני אלמה במחשכים, כי הולכים בו בתלמוד הבבלי בני העולם בחושך. אולי אפשר לבאר שהלימוד הוא מאוד מאוד מורכב, קושיות, הווה אמינה, כמו שזה נקרא, מה שסברו בהתחלה לומר, ומסקנות, ולשונות כאלה, לשונות אחרים. מאוד מאוד מורכב. במחשכים מושיבני זה תלמוד בבלי, אומר רבי שמעון בר יוחאי. אבל התלמוד הירושלמי, והאור זה תלמוד הירושלמי. ככה הוא כותב שם. למה זה אור? דנהר כי מאיר נהורה דאורייתא. האור של התורה מאיר בתלמוד הירושלמי. גם אנשים פשוטים כערכנו יכולים לראות את הלשון הקלה, כמו שכתוב בגמרא במסכת בבא קמא, היי תנא ירושלמי הוא, התנא הזה הוא ירושלמי, דנקית לישנה כלילה, שהוא נוקט לשון כלילה. אפשר לראות את הלשון של התלמוד הירושלמי שהיא יותר כלילה. אמנם אנחנו לא רגילים ללשון הזאת, אבל זה תענוג מאוד מאוד מחודש לעסוק בסוגיות של התלמוד הירושלמי. אפשר לשים לב שאין סוגיות ארוכות כמעט, זה הכל משנה, גמרא קצרה, ויכוח קטן, וישר מגיעים למסקנות ועוברים לסוגיה הבאה, ופותרים סוגיה אחרי סוגיה, מביאים טעמים ומתקדמים. אין כמעט מורכבויות, הכל כל כך נפלא ומאיר עיניים. והאור זה תלמוד הירושלמי, אומר הזוהר הקדוש. הבעיה בתלמוד הירושלמי, שבמהלך הדורות היו הרבה מאוד גרסאות ושיבושי גרסאות. עד שהדפיסו את התלמוד הירושלמי, היו הרבה מאוד עותקים שאנשים העתיקו אחד מהשני, והיו בהם הרבה שיבושי גרסאות. מאוד מאוד היה קשה ללמוד את התלמוד הירושלמי. כשהקדוש ברוך הוא העיר לנו את אורו של הגאון מווילנה, והוא חיבר הגאות הגרא, שמתקן את כל הלשונות של התלמוד, התלמוד הירושלמי. ולכן אנחנו בעזרת השם נעסוק בתלמוד הירושלמי על פי הגרסה של הגרא, של הגאון מווילנה. הפירוש של הגמרא לפי הגרסה של הגאון מווילנה, זה מה שמצוי בתלמוד הירושלמי, פירוש שנקרא תקלין חדתין, שקלים חדשים בארמית. יש גם מה שנקרא משנת אליהו, שזה כעין תוספות, שמוסיף כל מיני נקודות על התלמוד הירושלמי במסכת שקלים, ובזה אנחנו בעזרת השם נתקדם בלימוד המסכת הזאת. ידוע שלימוד מסכת שקלים לסגולה לפרנסה בהרחבה. זה רצון שנזכה באמת להיות ראויים לשפע. מסכת שקלים עוסקת בחצי הראשון שלה, ארבעה פרקים הראשונים, כשמה כן היא, מסכת שקלים, בענייני מחצית השקל. תכף נרחיב בעניין הזה. והחצי השני של המסכת, שזה מהפרק החמישי והלאה, עוסק בסדרים של בית המקדש ובענייני בית המקדש. ענייני מחצית השקל. התורה מצווה אותנו להביא קורבנות מדי יום ביומו. קורבן אחד בבוקר, קורבן אחד בערב, בין הארבעים, קורבן תמיד. מי צריך לממן את הקורבנות האלה? זה קורבנות של כל עם ישראל. בשבת יש קורבן מוסף שבת, שני כבשים. ימים טובים, עוד מוספים, ראשי חודשים. יש הרבה קורבנות ציבור. מי מממן את הקורבנות האלה? אומרת התורה, כל יהודי ויהודי בעם ישראל צריך שיהיה לו חלק בקורבנות. לכן צריכים שכולם יביאו סכום שווה, מחצית השקל. והיו גובים את המחצית השקל מכל יהודי, והם מביאים את זה לבית המקדש. ממתי מתחילים להשתמש עם הכסף החדש? אז אדם היה אומר, מתי שנגמר הכסף, עושים מגבית חדשה. אבל אנחנו נראה בעזרת השם בגמרא, שדורשים מפסוקים, שהתחילת השימוש בכסף החדש צריך להיות בראש חודש ניסן. מראש חודש ניסן, מתחילים להשתמש מהכסף החדש שקיבלו מעם ישראל. גם אם נשאר כסף משנה שעברה, שמים את זה בתוך קופה מיוחדת, בתוך לשכה מיוחדת, אבל לא משתמשים עם זה יותר לקניית קורבנות, אלא מתחילים להשתמש עם הכסף שעם ישראל הביאו השנה הזאת. וכל הכסף צריך להגיע עד ראש חודש ניסן, שאז כבר מתחילים לקנות עם הכסף הזה את הקורבנות של כל השנה. מתחילים קורבנות מהכסף החדש של מחצית השקל בראש חודש ניסן. בשביל זה הם מביאים במהלך חודש אדר שקודם לניסן, כל עם ישראל, כל המקומות בעולם, הם מביאים כל יהודי ויהודיה מחצית השקל בשביל להשתתף בהוצאות של בית המקדש. וזה החצי הראשון שבו עוסקת המסכת שלנו, ועל שם זה המסכת נקראת מסכת שקלים. דרך אגב, זה יבוא לנו לשימוש, למה המסכת לא נקראת מסכת מחצית השקלים? זה הרי מחצית השקל. אלא שבזמן התורה באמת קראו למטבע שקל, קראו לו שקל, אז חצי מזה היה מחצית השקל. אבל בזמן התנאים, בזמן המשנה ובזמן התלמוד, היו קוראים למטבע שקל של התורה, קראו לו סלע. ומחצית השקל קראו לו שקל. לכן המסכת נקראת מסכת שקלים, כי בפועל היו תורמים בלשון של המשנה, המטבע שהיו תורמים היה נקרא שקלים, כי השקלים של הזמן של המשנה זה מחצית השקל של הזמן של התורה. למה באמת אנחנו זוכים, אלה שלומדים את הש"ס, תלמוד בבלי, במסכת שקלים ללמוד תלמוד ירושלמי, יכולים לדלג על מסכת שקלים, לעבור למסכת הבאה, שבה יש כן תלמוד בבלי, כי במסכת שקלים אין תלמוד בבלי. אלא שבכל סדר מועד, ממסכת שבת עד מסכת חגיגה, על כל מסכת ומסכת יש תלמוד בבלי, חוץ ממסכת שקלים שאין על זה תלמוד בבלי, אז בשביל להשלים את המסכת הזאת, שיהיה עליה גם תלמוד, הכניסו את התלמוד הירושלמי. וככה זוכים גם אלה שלומדים רק תלמוד בבלי, שהם לומדים בעצם גם תלמוד ירושלמי, לפחות מסכת אחת, וזה פותח בשבילם צוהר, חלון, שאם יום אחד הם יחליטו שהם רוצים גם להרחיב את הידיעות בתלמוד הירושלמי, יהיה להם מושגים, הם יודעים מה זה תלמוד ירושלמי, הם כבר למדו מסכת אחת בתלמוד הירושלמי. במסכת מגילה דף י"ג, הגמרא מביאה את דבריו של ריש לקיש. גלוי וידוע, לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן הרשע, במגילת אסתר, לשקול שקלים על ישראל, שהוא בא לאחשוורוש, מלך פרס, ואמר לו, נותן לך 10,000 כיכר כסף, בשביל להשמיד חלילה את עם ישראל, ולהקדים את הישועה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, הקדים שקליהם של עם ישראל לשקליו, והיינו דתנן, אומר רבי שמעון בן לקיש, זה הסיבה שהמסכת שלנו פותחת, באחד באדר, משמיעים על השקלים. שכבר באחד באדר, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמיעו על השקלים, כדי שאחר כך יגיע כל הסיפור של הגזרה של המן והחשברוש, יהיה לכם את הזכות של מחצית השקל, שתגן עליכם מהגזרה של המן הרשע והחשברוש מלך פרס. באחד באדר משמיעים על השקלים, כך פותחת המסכת שלנו, למה דווקא בראש חודש אדר? הרי אפשר להביא את השקלים עד חודש ניסן, אז זה צריך להיות בבית המקדש. אלא הכריזו בית הדין, שלחו שליחים שיכריזו בכל המקומות בעם ישראל, להתארגן ולהתחיל להכין את מחצית השקל. צריך חודש שלם להתארגן, כדי להביא את המחצית השקל מכל המקומות בעולם, כדי שבסוף בראש חודש ניסן כבר כולם יהיו שותפים במחצית השקל. אז לכן היו מכריזים כבר באחד באדר, היו משמיעים על השקלים. וכן, שלוחי בית דין היו באים להכריז בכל המקומות גם על הכיליים. שבעלי השדות צריכים לעשות סיור בשדות שלהם, לוודא שאין בשדה שני זרעים שאסורים זה בזה, שלא יהיה כליים. ואם יש כליים, לעקור את הזרעים האחרים שלא יהיו מעורבים ביחד עם זרעים, שלא יהיו מעורבים שני סוגי זרעים יחד, כי זה אסור משום כליים. זה מה שהיו מכריזים באחד באדר. עכשיו, המשנה הראשונה במסכת, בעקבות זה שעוסקים בתפקיד של שלוחי בית דין, להכריז כבר מראש חודש אדר על השקלים, כבר מביאים את כל הדברים שעשו שלוחי בית דין. בית דין, ב-15 בו, בחודש אדר, היו עושים שישה דברים. אז ככה, קודם כל, היו דואגים שיהיו קוראים את המגילה בקרחים. אנחנו יודעים שמגילת אסתר שקוראים בפורים, בערים שלא מוקפות בחומה מאז זמנו של יהושע בן נון, בזמן כיבוש הארץ, קוראים בהם את המגילה בי"ד באדר. לעומת זאת, קרחים, שזה הכוונה ערים שכן מוקפות חומה כבר מאז יהושע בן נון, הם קוראים את המגילה ב-15 באדר. פורים דמוקפים זה נקרא. אז היו דואגים שיקראו את המגילה בקרחים. דבר שני, ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות. מכיוון שזה סוף החורף, היו הרבה גשמים, הדרכים השתבשו, אז צריך לחדש את הדרכים. שלוחי בית דין היו הולכים לתקן את אותם הדרכים, כדי שעולי הרגל שבאים עוד מעט לירושלים בפסח, תהיה להם דרך סלולה. וכן, תורה כותבת, שאם חלילה יצא תקלה מתחת ידו של אחד מעם ישראל, ובשגגה נרצח יהודי על ידו, הוא הרג נפש בשגגה, אומרת התורה שהוא צריך לברוח לערים מסוימות שנקראות ערי מקלט, במסכת מכות יש על זה פרק שלם, בדיוק את כל ההלכות של ערי מקלט. בכל אופן היו מגיעים למקום מסוים שהיה עיר מקלט, והתורה מצווה, תכין לך הדרך, שצריכים לארגן שהדרכים לערי מקלט יהיו סלולות, וגם יהיה שילוט מסודר שיוכלו לברוח לשם אלה שהרגו בשגגה, וברגע שהם נמצאים בערי מקלט אף אחד לא יכול להזיק להם. קודם כל זה יכול להיות גם עונש בשבילהם שהם לא מספיק השגיחו. מצד שני גם אלה הקרובי משפחה של זה שנרצח בשגגה לא יכולים לעשות להם שום רע כשאותם נמצאים בערי מקלט. צריכים לסדר את הדרך שתהיה סלולה. לכן השלוחי בית דין בזמן הזה שאחרי החורף שכבר הדרכים השתבשו היו סוללים מחדש את הדרכים. דבר נוסף שהם היו עושים, דבר השלישי, הם היו מתקנים את מקוות המים, מוודאים שהמקוואות כשרים לטבילה, ואם לא, הם מתקנים את זה, בודקים שיש שם כמות מספיקה של מים, מי גשמים, מסננים את הטיט מהמים. קודם כי אנשים צריכים לתאר את עצמם, עוד מגיע חג הפסח, וחייב אדם לתאר את עצמו ברגל, צריכים הרבה מקוואות, ובנוסף, עוד מעט מגיע הקיץ ואין כל כך הרבה מי גשמים, אז לא יהיו כל כך הרבה מקוואות, אז צריך לדאוג שהמקוואות שכן קיימות יהיו תקינות כמו שצריך. דבר רביעי שהיו עושים, עושים כל צורכי הרבים. בדף ג' עמוד א' הגמרא תבאר איזה דברים. מה זה בא לרבות? דבר חמישי, ומציינים את הקברים, את הקברות. היו מסמנים את מה שהיום יש מצבות. לדעת שיש קבר, אז פעם היו צובעים את המקום. היו צובעים, זה לא היה ממש מצבה כמו היום, שממש בולטת לעין. אז היה מין אבן, שני אבנים, היו פשוט מסמנים את זה, צובעים את זה מסביב הקבר, כדי שאלה שעוסקים בתערות, כהנים שבאים לאכול תרומה, לא יעברו בטעות מעל הקבר, כי הרי אדם שעובר מעל קבר נטמע, כי הרי מת, מטמא את כל מי שמעליו, מטמא באוהל. אז צריכים לסמן את המקום של הקברים, סמנים מסביב. למה? כי בזמן של החורף ירדו הרבה גשמים, והצבע משנה שעברה התשטש, לכן צובעים את זה מחדש. דבר השישי, היו עושים שלוחי בית דין, אחרי שבאחד באדר היו משמיעים על הכליים, והיו מכריזים שעם ישראל יתלשו את הכליים מהשדות שלהם, אז ב-15 כן, באלף באדר, כן? היו משמיעים על הכלאיים, אז בתתווה באדר היו שלוחי בית דין יוצאים לתלוש ולעקור אף על הכלאיים. אם יש כאלה שיש בשדה שלהם כלאי זרעים, אז שלוחי בית דין היו עוקרים ותולשים את הכלאיים. באחד באדר היו שלוחי בית דין משמיעים ומכריזים על השקלים, מזרזים את עם ישראל שהתחילו כבר להתארגן לשקול מחצית השקל. שואלת הגמרא, ולמה באחד באדר? למה דווקא בתאריך הזה? מתרצת הגמרא, כדי שיביאו ישראל את שקליהם בעונתם. כדי שעם ישראל כולם יספיקו במהלך כל החודש להביא, לתרום את המחצית השקל, ויספיקו גם לשנע, להביא את זה, אותם גזברים, אותם שלוחי בית דין, להביא את זה לירושלים, לבית המקדש, כדי שיוכלו לתרום ותתרם תרומת הלשכה מן השקלים, מן החדשה, מהכסף החדש, בזמנה באחד בניסן. מה זה תרומה? מה צריך לתרום פה? ההסבר הוא כזה, הגמרא בהמשך המסכת אנחנו נראה שאחרי שכל הכסף היה מגיע בית השם ממחצית השקל, היו מכניסים את זה בחדר, לשכה מיוחדת, חדר מלא במטבעות, היו צריכים לקחת שלושה ארגזים, שעל ארגז אחד היה כתוב האות א', ארגז השני האות ב', והארגז השלישי האות ג', ואז היו ממלאים לתוך הארגז מכל המחצית השקל החדשים שהגיעו עכשיו, ממלאים בארגז הראשון א', מניחים בצד, ארגז ב', מניחים בצד, ארגז ג', מניחים בצד, זה היה נקרא תרומת הלשכה. ואת הכסף לקורבנות היו לוקחים דווקא מהארגזים האלה, לא היו לוקחים את זה ככה מהלשכה, היו לוקחים את זה דווקא מתוך הארגז שתרמו מתוך משאר הכסף. אנחנו צריכים לדאוג שהכסף של כל עם ישראל כבר יהיה בבית המקדש, ונתרום מכל הכסף יחד לתוך אותם הארגזים שמשם ייקחו את הכסף לקניית הקורבנות מראש חודש בניסן, באחד בניסן. מה כל כך חשוב לחדש את הכסף בבית המקדש דווקא בראש חודש ניסן? למה לא יכולים להמשיך להשתמש עם הכסף שיש בבית המקדש מהתרומה שתרמו שנה שעברה? מה מיוחד בראש חודש ניסן שצריך להתחיל להשתמש עם כסף חדש שתרמו דווקא השנה הזאת? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, אומר, הכוונה אמר, אומר רבי שמואל בר רב יצחק. אומר רבי שמואל בר רב יצחק, יש לי הסבר למה דווקא בראש חודש ניסן מתחילים להשתמש לקניית קורבנות מהכסף החדש שתרמו השנה הזאת. אל תשכח באיזה יום הקימו את המשכן, פעם ראשונה בהיסטוריה. אותו יום, ראש חודש בניסן, שנה אחרי יציאת מצרים, יצאו ממצרים בתתוו בניסן, שנה אחר כך בראש חודש ניסן, הוקם המשכן. ואז כמובן, מאיפה היה כסף לקנות קורבנות? מהמחצית השקל שעם ישראל הביאו במדבר. ואז בראש חודש ניסן התחילו פעם ראשונה להשתמש בכסף הזה, לקניית קורבנות ציבור. אז אם כן, תרומת הלשכה כתחילתה. בראש חודש ניסן התחילים להביא מהכסף החדש, כמו פעם ראשונה שהקימו את המשכן, דכתיב, והיא בחודש הראשון, חודש ניסן, בשנה השנית ליציאת מצרים, באלף, באחד לחודש, באותו יום מוקם המשכן כשעם ישראל היו במדבר. ותנאי עלה, בברייתא נאמר על הפסוק הזה, ביום שהוקם המשכן, בו ביום, אחרי שהצטברו כל המטבעות שעם ישראל תרמו מחצית השקל לקניית הקורבנות, להיות שותפים בקניית הקורבנות, בראש חודש ניסן הלכו ועשו תרומת הלשכה. זאת אומרת, לקחו מתוך כל המטבעות שהגיעו, לקחו תרומה והכניסו לתוך השלושה ארגזים. בו ביום נתרמה התרומה, תרומת הלשכה. לכן אומר רבי שמואל בר רב יצחק, כמו שהיה בפעם הראשונה, ככה מדי שנה בשנה אנחנו מחדשים את הכסף ומתחילים לקנות קורבנות מהכסף החדש, בדיוק מראש חודש בניסן. לעומת זאת, רבי טבי ורבי יאשיה, רבי יאשיה, הם אמרו בשם רב כהנה, בשם כהנה, מקור מפורש מהפסוק לזה, שבראש חודש ניסן צריך להתחיל להשתמש מהכסף החדש לקניית הקורבנות. מה המקור? נאמר כאן, לעניין קורבנות ציבור, קורבן של ראש חודש, התורה אומרת, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. וזה נאמר לעניין קורבנות ציבור. קורבן ראש חודש זה קורבן ציבור. אם כן נאמר כאן לחודשי, כתוב את המילה לחודשי, כמו גרסת הגרא. ונאמר להלן, גם לעניין מניין החודשים, כתוב גם כן לחודשי. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז לומדים גזרה שווה. מה לחודשי האמור להלן במניין החודשים? מה כתוב? החודש הזה לכם ראש חודשים, זה היה חודש ניסן. הוא היה ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אין מונים אלא מניסן. אף לחודשי שנאמר כאן לעניין קורבן ציבור, שזה קורבן ראש חודש, אין מונים אלא מניסן. דהיינו, ראש חודש ניסן, מתחילים התחדשות, קונים את הקורבנות מהכסף החדש. ואת הקורבנות של ראש חודש ניסן כבר קונים מהכסף החדש, שעם ישראל תרמו במחצית השקל בחודש אדר הנוכחי. בעצם, אנחנו רואים כאן מקור מאוד נפלא, וזה באמת גם ברייתא מפורשת, אבל כדי להבין יותר בצורה רחבה את הלימוד הזה שהביא פה רב כהנא, רבי תוי ורבי יאשיה בשם כהנא, מביאה הגמרא גם את תחילת הברייתא. אמר רבי יונה, שווק רבי תוי, הוא השמיט רבי תוי, ראשא דמתניתא, את תחילת הברייתא. ואמר רק את סופה, הוא לא נידב לנו גם את תחילת הברייתא, הוא אמר לנו רק את סוף הברייתא. לא כן תעני, ככה גורס הגרא, וחילו ככה הגרסה בתחילת הברייתא. הנה תשמע את תחילת הברייתא. התורה אומרת, לעניין קורבן ראש חודש, שזה קורבן ציבור כמו שכולנו יודעים, זאת עולת חודש בחודשו. בחודשו? אתה רוצה לדבר על עולת חודש? עולת ראש חודש? תכתוב, זאת עולת חודש. מה זה בחודשו? התחדשות. יש איזשהו חודש שמחדשים את בית המקדש. מחדשים את הכסף שמהכסף החדש הולכים לקנות קורבנות מכאן ולהבא. זה לומדים מהמילה בחודשו. זאת עולת חודש בחודשו. זאת אומרת שכל חודש צריך התחדשות, לא? יכול יהיה תורם בכל חודש וחודש, יעשה התחדשות, יגיד לכל עם ישראל כל חודש, תביאו מחצית השקל. תלמוד לומר, לא. בחודשו, בהמשך כתוב לחודשי השנה. איך הפסוק הולך? זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. פעם בשנה מחדשים. בחודש אחד הוא תורם לכל חודשי השנה. איזה חודש? יכול באיזה חודש ירצה? הוא יחליט איזה חודש מוצא חן בעיניו. אתה הכי קל לאסוף תרומות. דורש את הברייתא? לא. וכאן הברייתא מביאה את הקטע, שזה סוף הברייתא שהביא מקודם רב תוי. נאמר כאן, בקורבנות כתוב לחודשי. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. ונאמר להלן במניין החודשים, לחודשי, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כדי ללמד אותנו, מה לחודשי האמור להלן, שכתוב ראשון הוא לכם לחודשי השנה, איזה חודש הוא ראשון לכם לחודשי השנה? באיזה חודש דיבר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בפרשת בו, כשהוא אומר לו ראשון הוא לכם לחודשי השנה? זה נאמר בזמן יציאת מצרים, לפני שיצאו ממצרים, כשהוא מצווה אותם לקראת מכת בכורות שהולך להכות את המצרים, תכינו את הקורבן פסח, זה מדבר בחודש ניסן. מה לחודשי האמור להלן אין מונים אלא מניסן? שחודש ניסן הוא ראשון לחודשי השנה. אף לחודשי שנאמר כאן לעניין קורבנות, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. אין מונים אלא מניסן, שבראש חודש ניסן מתחילים לקחת כסף חדש, מהכסף החדש לקנות קורבנות ציבור. באחד באדר מכריזים על הבאת מחצית השקל, אבל המשנה כותבת משמיעין על השקלים. מה הוא משמיעין? מה הפירוש? אומרת הגמרא, רב הונא אמר, מכריזים, זה הכוונה. משמין הכוונה מכריזים. מאיפה אנחנו יודעים שצריך להכריז? צריך להכריז על מחצית השקל. למה להכריז? לך, תאסוף תרומות מכולם, נגמר סיפור. צריך הכרזה מיוחדת? איפה המקור לזה? איך, מה דעת אמר? כמו שהפסוק אומר בדברי הימים, בנביא. ויתנו כל ביהודה ובירושלים, הכריזו להביא להשם מסעת משה עבד האלוקים על ישראל במדבר. ככה הפסוק שם, בדברי הימים. אצל יואש המלך. ותכריזו, תביאו את מסעת משה. מה זה מסעת משה? זה היה מחצית השקל. שיחזרו לתרום מחצית השקל בשביל להחזיק את בית המקדש ואת הקורבנות בית המקדש. כאן הגמרא דנה לגבי שנה שיש בה 13 חודשים. יש אדר ראשון ואדר שני. שנה מעוברת. מתי מכריזים על השקלים? אדר ראשון או אדר שני? פתחת הגמרא, תמן תנינן, שם שנינו במסכת מגילה. המשנה אומרת, אין הבדל בין אדר הראשון לאדר השני. ההבדל היחיד הוא אל המקרא מגילה ומתנות לאביונים. שאם קראו מגילה ונתנו מתנות לאביונים באדר ראשון, צריך לחזור שוב לקרוא מגילה ולתת מתנות לאביונים באדר שני. כמובן, אם נתנו ב-י"ד באדר ראשון, קראו מגילה ונתנו מתנות לאביונים, זה לא מספיק. צריך לקרוא מגילה ולתת מתנות לאביונים באדר שני גם כן, שאז זה הפורים האמיתי. רבי סימון הוסיף בשם רבי יהושע בן לוי, יש עוד הבדל. אף שימוע שקלים, ההכרזה לתרום מחצית השקל, והכרזה לעקור את הכליים, זה גם הבדל ביניהם בין אדר ראשון לאדר שני. שגם אם שלוחי בית דין הכריזו על השקלים באדר ראשון, או על הכליים הכריזו, ואחר כך עשו את השנה מעוברת, הוסיפו עוד חודש, צריך להכריז פעם נוספת בראש חודש אדר שני. הגאון מווילנה מדלג כאן, והוא עובר ישר, אמר רבי יוסי, ויאות, יפה אמר רבי סימון. כי הרי, מה אתה תכריז על השקלים? בראש חודש אדר ראשון? הרי מתי צריך להביא את השקלים? עד ניסן. אז מתחילת אדר ראשון עד ניסן יש לך 60 יום. כלום אמרו משמין על השקלים, למה אמרו להכריז בראש חודש אדר? לא כדי שיביאו ישראל את שקליהם בעונתם בזמנם עד ניסן? אם אתה אמר באדר הראשון יכריזו, אם אתה אומר ככה, אז עד קדון, עד הלום, עד עכשיו, עדיין התבשעת שיטין יומין. עדיין יש בשנה עוד 60 יום עד קיום המצווה. אנשים ידחו, אתה מכיר את היהודים, לא כולם, שדוחים לרגע האחרון. אם יש לו 60 יום, הוא לא יזדרז. אז למה אתה נותן לו להכריז בראש חודש אדר ראשון? אז ודאי צודק רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, בזה שהוא אומר להכריז על השקלים בראש חודש אדר שני. סתם ככה אומרים בשם רבי נחמן מברסלב, שמה שמיוחד בשנה מעוברת, שיש אדר ראשון ואדר שני, פה כתוב שזה יוצא 60 יום. אז הוא אומר, כזה שנה זה שנה שמחה מאוד, למה? כי הרי כתוב שנכנס אדר מרבים בשמחה. אז שמחים גם בחודש אדר ראשון וגם אדר שני, זה 60 יום. אז אם חלילה יש איזו עצבות, היא בטלה ב-60. בטלה באותם 60 יום, אז יש שנה שמחה. בכל אופן, זה לעניין הסברה שבאמת מתקבלת על הדעת, מה שאמר, שקראנו לו, רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, שבשנה מעוברת מכריזים על השקלים בראש חודש אדר שני. גם מה שהוא אומר להכריז על הכליים בראש חודש אדר שני, גם מסתבר. למה? כלום אמרו יוצאים אף על הכליים, למה דווקא בראש חודש אדר? לא כדי שיהיו הצמחים ניכרים? בחודש הזה, אחרי כל החורף, כבר ניכרים הצמחים, אתה יודע אם יש פה כליים או לא. אז אם אתה אמר באדר הראשון, הרי בשביל מה עושים שני חודש אדר? בגלל שאנחנו צריכים שחודש ניסן יהיה בחודש האביב, בעונה של האביב. אז אם כן יוצא, שבשנה שעושים אותה מעוברת, אדר ראשון זה עדיין אמצע החורף, או סוף החורף. אדר שני זה הזמן שסמוך לאביב. אז אם כן, אם אתה אמר באדר הראשון, עד כדון אינן דקיקין, עדיין הם דקיקים, הם לא ניכרים מהצמחים, שתדע אם יש פה כליים או אין פה כליים. יכול גם להיות שהם כרגע הם רחוקים אחד מהשני הזרעים, אבל כשהם יתאבו הם יהיו יותר קרובים. אז יצטרכו לקצוץ אותם. לכן צריכים ללכת מתי שהם כבר התאבו, ואז אפשר לזהות האם יש כליים או אין. התקלין חדתין מבאר שבירושלמי יש דבר מעניין. שיש נוסח מה שכתוב פה, רבי חזקיה שאל, זה אומר שהוא בא להגיד חידוש, והוא ביקש מהחכמים שיגידו לו האם החידוש שלו הוא נכון. שתקנו אותו אם הוא טועה, או שיסכימו איתו. אז הוא שאל הסכמה מבני הישיבה. מעתה, אם אנחנו צריכים שהשקלים יגיעו עד ראש חודש ניסן, מכל עם ישראל, אז בני בבל, שהם רחוקים מירושלים, משמיעים על השקלים כבר מראשו של חורף, אולי אני יודע, חודש חשוון, תשרי אולי אפילו, תחילת החורף. למה? כדי שיביאו ישראל שקליהם בעונתם, שיספיקו להביא את השקלים בזמן, ותתרם תרומת הלשכה מן החדשה בזמנה, באחד בניסן, באלף בניסן, שבמהלך כל החורף יספיקו להעלות את כל הכסף מבבל לארץ ישראל. הוא שאל אותם, מה אתם אומרים, זה נכון או לא? רבי יולה, לא היה נראה לו החידוש הזה, היה לו דחייה לזה, למה? היטיב רבי יולה, קומי רבי מנה, לפני רבי מנה. אז הוא לא פרח את רבי חזקיה מולו, אלא הוא אמר לכאן, מהחברים שלו מן הסתם, רבי מנה, אומר לו, לכאורה אני לא יכול, לא מסתברים דבריו של רבי חזקיה, שבבבל יצטרכו להקדים את ההכרזה על מחצית השקל. כי הרי, והתנינה, למדנו בהמשך המסכת, דף זין, עמוד ב', בשלושה זמנים, פרקים בשנה, תורמים את הלשכה. מה שאמרנו, שבראש חודש בניסן, היו לו, אחרי שכל הכסף הצטבר מכל עם ישראל, היו לוקחים שלושה ארגזים וממלאים אותם אחד אחרי השני בכסף, וזה נקרא תרומת הלשכה, היו עושים את הפעולה הזאת שלושה פעמים בשנה. שלוש פעמים בשנה. איזה שלוש פעמים? בפרוס, פרוס עם לשון פרוסה, חצי. חצי חודש, זה 15 יום. חצי חודש לפני פסח, בפרוס הפסח, בראש חודש ניסן, חצי חודש לפני חג השבועות, בפרוס העצרת, חצי חודש לפני חג הסוכות, בפרוס החג. ככה המשנה אומרת. עכשיו, הוא הבין, אמר לי, לא נאמר וכי לא נאמר, אילן דקריבין בפרוס הפסח, אלה שקרובים בארץ ישראל, הם יכלו להביא את המחצית השקל שלהם, שהתחילו לתת את זה בראש חודש אדר, הספיקו להביא את זה, וזה הגיע בראש חודש ניסן כבר לירושלים, אז תרומת הלשכה עושים בשביל אלה שקרובים. אילן דרחוקין, אלה שקצת יותר רחוקים, שלא הספיקו להביא את המחצית השקל שלהם עד ראש חודש ניסן, ותתעכב אחר כך, אז תרומת הלשכה לא הייתה מהכסף שלהם, אז בשביל זה עשו תרומת הלשכה וזיקו את הכסף של אלה שכבר הספיקו להביא, זיקו את זה כבר גם בשביל אלה שעדיין לא הספיקו להביא, ואז הקורבנות מגיעים מהכסף הזה, אבל אחר כך מגיעים עוד ועוד ועוד כספים עד חג השבועות, אז חצי חודש, שני חג השבועות, עושים עוד פעם תרומת הלשכה בשביל אלה, ואילן דרחוקים מנהון, אלה שממש רחוקים, בוא נאמר שבבבל, הם, התרומת הלשכה שלהם זה בפרוס החג. אז אם כן, רואים מפה, אם אני מבין נכון את דברי המשנה, שזאת הסיבה שהיו תורמים שלוש פעמים את הלשכה, כדי שכל אלה שאחרו השקלים שלהם להגיע, יזכו לפחות שיתרמו את הלשכה שלהם בפעם הבאה, שיתרמו את המחצית השקל שלהם בפעם הבאה. אז אם כן, אני מבין שהזמן שבו מתחילים לתת את המחצית השקל, זה בראש חודש אדר. ומתי הם מספיקים להביא את זה? תלוי כמה רחוקים נמצאים. כי אם זה נכון, החידוש שמקודם אמרנו, חזקיה, שאמר שהיו בבבל מכריזים כבר בתחילת החורף, כי באלף ניסן כל השקלים כבר צריכים להיות, אז איך, למה היו צריכים לעשות עוד פעם תרומת הלשכה? עשו כבר את התרומת הלשכה בראש חודש ניסן, למה צריך לעשות עוד פעם תרומת הלשכה? אמר לי, אז רבי מנה דחה אותו, אמר, זה לא קושיה, זה לא ראיה. זאת אומרת, יכול להיות שזה נכון שהיו מכריזים בתחילת החורף בבבל, כדי שהספיקו להביא בראש חודש ניסן, שכל הכסף יהיה בראש חודש ניסן. כולה כאחת היא באה. כל השקלים באו ביחד, ובראש חודש ניסן כבר הכל היה מוכן. ולמה אמרו, בשלושה פרקים עושים תרומת הלשכה בשלוש פעמים, בשלושה הזמנים? באותם שלושה זמנים עם ישראל עולים לרגל. ואז כל עם ישראל נמצאים בירושלים. אז רוצים כדי לעשות פומבי, פרסום לדבר, כדי להראות שכולנו, כל עם ישראל שותפים בקורבנות, אז היו עושים עוד פעם תרומת הלשכה, כדי שכל עם ישראל יראו את תרומת הלשכה פעם נוספת. רבי יהודה בן בר פזי אמר בשם רבי, אין נקרא ולא נבעת. איך נקרא את הפסוקים בספר שמות ולא נקבל חלחלה? תראה מה זה. כשבאו לבקש מעם ישראל נדבה לטובה בשביל מלאכת המשכן, זה לא כזה הגיע בקלות. אלא אומרת התורה, כל נדיב לב ייתן את תרומת השם. צריכים דווקא נדיבי לב שיתנו. אבל כשבאו לעשות את העגל, פרשת כתיסה לרע, והתפרקו כל העם, לא כל נדיב לב, כל העם, וגומר. זה מחלחל לדבר הזה. זה גורם לצער עמוק. מה קורה לעם שלנו? איך זה שלדברים לא טובים לכולם יש כסף לשפוך כמו מים, וכשמגיע לדברים שבקדושה מתקמצנים על כל גרוש? אני אתן לך עוד דוגמה. כשבאים לצאת לטובה, לדברים טובים, לקבלת התורה, ויוצא משה את העם, היה צריך להוציא אותם, להוביל אותם. אבל כשבאים לשלוח מרגלים, לבדוק אם ארץ ישראל היא טובה או לא טובה, לרעה, ותקרבו נלי כולכם, כולם רצים. לא צריך שום מאמץ לגרור את כולם. הרגליים רצות להערה, לטובה, כמה צריך להתאמץ, צריך שכר פסיעות, כי המאמץ לפום צער האגרה. לפי הצער ככה השכר. תראה עוד דוגמה. תובעים לשיר, ניסים ונפלאות עשה לנו הקדוש ברוך הוא בים סוף. השירה הייתה צריכה לצאת מעצמה. לא. כשבאים לטובה לשיר שירה לקדוש ברוך הוא, אז ישיר משה. עם ישראל ראו שמשה רבנו שר שירה, ובני ישראל שרו גם כן. אבל כשהמרגלים חזרו ודיברו דברים רעים על ארץ ישראל, לרעה, לא צריך אף אחד שיתחיל, ותיסע כל העדה וגומר, התחילו לבכות יחד. מה? למה זה ככה מגיע בטבעיות כשמגיע דברים רעים ודברים טובים צריך כל כך להתאמץ? אמר רבי חייא בר אבא, באמת גם בצפניה הנביא הוא מקונן על זה. הוא אומר על חטא העגל, אכן השכימו השחיתו. כמו שכתוב בעגל, וישכימו ממחרת. מה קרה? אתה קם מוקדם. נראה שיקומו מוקדם בשביל תפילה, בשביל שיעורי תורה. הלוואי. והנביא צפניה מוכיח את עם ישראל, וכל השחתה שהיו עושים בהשכמה היו עושים אותה. אמר רבי אבא ברכה, אתה יודע, קשה לי להבין את הטבע הזה של היהודי. אין את יכול לעמוד על אופיה, כמו אופי, על הטבע של אומה זו. נטבעים לעגל, בקשים שכל אחד יביא זהב בשביל לעשות את העגל, ונותנים. ואז כשמבקשים מהם, בואו תיתנו כסף למשכן, נטבעים למשכן ונותנים. רגע, מה קורה איתכם? אתם אוהבים תורה או אוהבים עבירות? מה אתם אוהבים? אני לא מצליח להבין את הטבע הזה. אמר לו רבי יוסי ברבי חנינה, אני אגיד לך בדיוק. זה נקרא לך שאדם חוטא וחוזר בתשובה. תנא רבי יוסי ברבי חנינה, אדם התניתה, את הברייתא הזאת, על הפסוק, ועשית כפורת זהב טהור. כפורת זה מלשון כפרה. יבוא זהב של כפורת שהיה מעל הארון בקודש הקודשים, שעם ישראל הביאו את הזהב ויחפר על זהב של עגל. כשעם ישראל נותנים זהב בשביל משכן, זה מחפר על חטא העגל. כמו שידוע, שהקמת המשכן היה כפרה על חטא העגל. ורבנו אור החיים הקדוש בתחילת פרשת פקודי מביא גם כן ש... אדם שרוצה לחזור בתשובה, אז יש כאלה שמתחילים להיות ממורמרים וכואבים, והדימוי העצמי שלהם, מה שנקרא היום, נהיה נמוך ומדוכדכים. אבל הדרך הנכונה, אומרים חכמנו זכרונם לברכה, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדם חבילות של מצוות. את החושך לא מגרשים ממקלות, את החושך מגרשים כשמדליקים אור. עוד אור ועוד מצוות ועוד חבילות של מצוות, זה הכפרה על החטאים. להרבות במצוות, להתעסק עם טוב, עם עוד ועוד ועוד טוב, לא לחשוב על הרע. אפשר להתוודות בקצרה, אבל רוב הזמן להתעסק בטוב, עוד זכויות, וזה הכפרה הכי גדולה על החטאים. וזה מה שהוא אומר, שבשביל זה עם ישראל אמרו, אלה אלוהיך ישראל, עם העגל, הביאו זהב לעגל, בשביל זה אמרו, אלה פקודי המשכן, אלה מול אלה, פקודי המשכן לכפרה, הביאו זהב בשביל המשכן. רבי חגי, בשם רבי שמואל בר נחמן, אמר, פרשת תרומה, כתוב שלוש פעמים את הלשון תרומה. שלוש תרומות נאמרו בפרשת זאת התרומה שתיקחו מאיתם, זה פרשת תרומה. תכף נראה את הפסוקים, אבל למה באמת כתוב שלוש פעמים? פעם אחת כנגד תרומת אדנים, אדנים זה אותם בסיסים שעליהם העמידו את הקרשים של המשכן, זה מין מלבן כזה, עם תלת, כאילו, לכל הכיוונים, עם קובייה כזאת, שהיה בנקב, והיו דוחקים פנימה את הרגליים של ה... היו חוקקים רגל בקרשי המשכן, והיו דוחקים אותם פנימה בתוך אותם יסודות, אותם מושבים. מי שרוצה לראות איך זה נראה, יכול להסתכל בחומש שמות שמדפיסים לתלמידים, יש בסוף את התמונות איך זה היה נראה האדנים האלה. בכל אופן, זה היה עשוי מכסף. האדנים, היסודות הבסיסים של הקרשי המשכן מלמטה, ובשביל זה היו צריכים לתרום תרומה לאדנים, כל אחד היה נותן מחצית השקל בדיוק. תרומה שנייה זה היה תרומת שקלים, שהיו נותנים כל עם ישראל את אותו סכום בדיוק, בשביל שיהיה להוצאות הקורבנות, כמו שאנחנו מתעסקים כרגע במסכת שקלים. והתרומה השלישית זה תרומת המשכן, בשביל הקמת המשכן, זה לאו דווקא מחצית השקל, זה יכול להיות כל סוגי דברים, זהב, כסף, נחושת, חלת, ארגמן, תולד שני, שש עיזים, אורות, אלים, מועדמים, מה שהפסוק מפרט בפרשת תרומה. איפה אנחנו רואים שלוש פעמים תרומה? מתחיל ככה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה וגומר. זה פעם ראשונה תרומה. על מה זה נאמר? ויקחו לי תרומה. זו תרומת אדנים. זה תרומה לאדנים. מה שכתוב אחר כך, פעם נוספת תרומה. מעט כל איש אשר ידבנו לי בו, תיקחו את תרומתי. על איזה תרומה זה נאמר? זו תרומת שקלים. שנותנים מחצית השקל בשביל להשתתף בהוצאות קורבנות הציבור. ופעם שלישית מה שכתוב, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, כתוב שוב פעם תרומה, זו תרומת המשכן, ועל זה נאמר, זהב, כסף, נכון, שאת כל הסוגי דברים אפשר להביא לתרומת הקמת המשכן. וזה מה שאומרת הגמרא, תרומת המשכן זה לצורכי המשכן. מה שירצו יביאו, אפשר להביא מה שאתה רוצה, זהב, כסף, נכון, תכלת, שמן, תביא מה שאתה צריך, שמן אפילו למשכה, שמן המשכה. עכשיו, מה שנתנו תרומת השקלים, מה שזה המסכת שלנו, מסכת שקלים, מחצית השקל, זה לקורבן הציבור, שיהיו שותפים בקורבן ציבור. אבל אנחנו יודעים שנותנים מחצית השקל, זה נכון, זה הכי קצת מחצית השקל. אבל האמת אפשר להביא גם יותר. מה שירצו יביאו, אפשר אפילו להביא מזהב. אבל יד כולם שווה. זאת אומרת, פה צריך תנאי. צריכים שכל אחד מעם ישראל יביא באותה מטבע. לא שהעשיר יביא יותר והעני יביא פחות. אבל אפשר להביא יותר ממחצית השקל. הפסוק שאומר, העשיר לא ירבה, והדל לא ימית ממחצית השקל בדיוק. כולם בטוחים שזה הכוונה למחצית השקל שנותנים בראש חודש ניסן כל שנה ושנה, שאדר כל שנה ושנה? לא. זה דווקא נאמר על תרומת האדנים, שזה היה רק פעם אחת בזמן הקמת המשכן. כי מה שנותנים מחצית השקל כל שנה ושנה, אפשר לתת יותר ממחצית השקל. הכי קצת מחצית השקל, אבל אפשר לתת יותר. רק מה? העשיר לא ירבה. אתה לא יכול לתת יותר מאחרים. יד כולם שווה, זאת אומרת, אם אתה רוצה, כולם רוצים לתת נאמר שקל, אז כולם ייתנו שקל. שני שקלים, כולם שני שקלים. אין דבר כזה שהעשיר ייתן מיליון ואני ייתן רק שקל או רק מחצית השקל. אבל אם כולם יכולים לעמוד בסכום מסוים, אפשר להביא כל סכום שהוא, רק שיהיה הכי קצת מחצית השקל. זה הדין לגבי מחצית השקל. אמר רבי אבון, לא רק בפרשת תרומה כתוב שלוש פעמים תרומה, אלא אף בפרשה הזאת, בפרשת כתיסה, גם כן נאמר בגימל תרומות. אתה יודע איפה זה כתוב? הנה, שים לב, מחצית השקל תרומה להשם, ייתן תרומת השם, לתת את תרומת השם. אז כתוב שם שלוש פעמים. במשנה למדנו שישה דברים שעושים בתצוו באדר. הדבר הראשון, בתצוו בו קוראים את המגילה בקרחים, בערים שמוקפות חומה עוד בזמן כיבוש הארץ, בזמן יהושע בן נון. מביאה הגמרא, לא כן אמר רבי חלבו, אמר בשם רבון הרב, הכוונה רבון הרבה, שאמר בשם רבי חייא רבא, הכל יוצאים ידי חובה ביודלת, באדר, שהוא זמן קריאתה. אז הוא אומר פה בעצם, שאפילו אחד שגר בירושלים, אם הוא שמע, או בעיר אחרת שמוקפת חומה מאז ישוע בן נון, אם הוא שמע מגילה ביודלת באדר, הוא יצא ידי חובה, הוא לא צריך לקרוא מגילה פעם נוספת בתתוו באדר. ופה אתה אומר, שדווקא בתתוו בו קוראים את המגילה בקרחים. עונה הגמרא, לא בא אלא ללמדך שכל המצוות הנוהגות באדר שני אינן נוהגות באדר ראשון. המשנה שלנו לא באה ללמד אותנו את כל ההלכות של פורים, אלא היא באה רק לומר שקריאת מגילה קוראים באדר שני ולא באדר ראשון. אז כבר אומרים לך, תראה, זה בתתוו שקוראים בקרחים, קוראים את זה באדר שני ולא באדר ראשון. אבל באמת, זה נכון שאם אדם קרא ביהוד ד' באדר, יצא ידי חובה. מביאה הגמרא חידוש. כשאני אומר שאדם שגר בעיר מוקפת חומה, שהוא צריך לקרוא מגילה בתתוו באדר, והוא קרא ביהוד ד' באדר, הוא יצא ידי חובה. אני יכול להגיד שהוא יצא ידי חובה אם כבר עבר תתוו, וכבר גם ככה לא יכול לקרוא מגילה בתתוו, אז הוא אומר לו, טוב, יצא ידי חובה שקראת ביהוד ד'. אבל אם הוא עומד עכשיו בתתוו באדר, והוא בא לומר, שמע, אני קראתי מגילה ביהוד ד' אדר, האם אני צריך לקרוא עכשיו בתתוו או לא? אולי נאמר לו, אתה כן צריך לקרוא. מחדש את הגמרא, רבי יוסה ורבי אחא, שניהם אבו יתבין, שניהם היו יושבים, אמר רבי יוסה לרבי אחא, לא מסתברא לשעבר, לא מסתבר שרבי חלבו דיבר שכבר עבר תתוו. כשנוברים פה על בן אדם, שלא קרא מגילה בתתוו, אבל הוא קרא ביהוד ד', אומרים לו, טוב, יצאת ידי חובה ביהוד ד'. אלא מדובר פה להבא, לא. אפילו אם תתוו הוא להבא, עדיין הוא קרא ביהוד ד' ועדיין לא הגיע תתוו. אלא תתוו הוא להבא. והוא גר בירושלים, לדוגמה. שהוא צריך לקרוא בתתוו באדר. והוא בא לרב לשאול אותו, רב, כבוד הרב, אני קראתי ביהוד ד', אם אני צריך לקרוא עוד פעם בתתוו. אז הוא מחדש, שלפי רבי חלבו, יאמר לו הרב, אתה לא צריך לקרוא מגילה בכלל בתתוו, אתה כבר יצאת ידי חובה. שואלת הגמרא, איך ייתכן? והתנא, הרי למדנו, ברייתא, מקום כזה שיש ספק אם זה עיר מוקפת חומה או לא, כמו טבריה למשל, שלכן נהגו לקרותה את המגילה מספק שני ימים, גם בי"ד וגם בתתוו. קורין אותה שני ימים. נשאלת השאלה, למה? אם י"ד, שאדם אפילו בטוח גר בירושלים או בעיר המוקפת חומה, אם הוא קרא בי"ד הוא יצא ידי חובה, אז על הצד שנאמר טבריה או עיר אחרת שיש בספק, נאמר שזה באמת עיר המוקפת חומה, אבל קראו שם בי"ד. למה לא יצאו ידי חובה? למה צריך לקרוא עוד פעם בתתוו? הרי אפילו אדם שבוודאי חייב לקרוא בתתוו, אם הוא קרא בי"ד הוא יצא ידי חובה לפי רבי חלבו. אמר לי, ענה לו רבי אחא, יש הבדל. אוף ענה סבר כן. זאת אומרת, גם אני מסכים איתך. בזה אין לי שום ספק. בוודאי שמקום שיש ספק אם זה עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון או לא, צריכים לקרוא פעמיים מגילה. גם בי"ד וגם בט"ו. והוא לא הסביר, נו, אז זה לא סותר את רבי חלבו? אמר רבי מעני, ויאות. רבי אחא אמר, טוב, אבל אני אסביר לך את ההבדל. אילו בן תתוו שקראה בי"ד ולא קראה בתתוו, מגיע יהודי שגר, נאמר, בירושלים או בעיר אחרת המוקפת חומה בוודאות, והוא חייב לקרוא בתתוו. הוא אומר, אני לא רוצה לקרוא בתתוו, אני רוצה לקרוא רק בי"ד. וכי שומעים לו? ודאי שלא. כי אם אמרת כן, אם אתה תשמע לו ותגיד לו לקרוא בי"ד, נמצאת העוקר זמן קרחים בידיך. אתה עוקר את כל המושג שפורים של קרחים הוא בתתוו. כי אתה נותן להם לקרוא בי"ד. אלא מתי אני אומר שכשהוא קרא בי"ד יצא ידי חובה? זה מדובר פה על בן אדם שכבר קרא מגילה בי"ד. לא בן אדם שבא לפני י"ד להגיד לנו, אני רוצה לקרוא בי"ד במקום בתתוו, ונגיד לו אתה יכול. לא, ודאי שאתה לא יכול, אתה חייב לקרוא בתתוו. אלא מדובר פה על אדם שכבר קרא בי"ד, והוא בא לשאול אותנו, האם לקרוא עוד פעם בתתוו? אנחנו אומרים לו, לא, אתה לא צריך לקרוא עוד פעם בתתוו. ולכן גם, כשמקום שיש בו ספק, האם זה מקום מוקף חומה ממות יהושע בן נון, ואז צריך לקרוא בט"ו, או שזה לא מוקף חומה, איזה פרזים, ואז צריכים לקרוא בי"ד. אז אם אתה תגיד להם, מספיק לכם לקרוא בי"ד, ואתם לא צריכים לקרוא בט"ו, אתה עוקר פה את ט"ו בידיים, זה כמו אחד שבא לשאול אותך מראש, האם לקרוא בי"ד או לקרוא בט"ו, והוא בספק, האם הוא צריך לקרוא בי"ד או בט"ו. אם תגיד לו לקרוא רק בי"ד, אתה עוקר ט"ו. כמו בן אדם שחייב לקרוא בט"ו, אתה אומר לו, תקרא בי"ד, ואל תקרא בט"ו, זה אסור. אם הוא קרא בי"ד והוא שואל אותך אם הוא צריך לקרוא פעם נוספת בט"ו, אז אתה אומר לו, אתה לא צריך לקרוא פעם נוספת בט"ו. מביאה הגמרא ברייתא, תנאי. לפי התנא הראשון בברייתא, אם בחודש אדר קראו את הארבע פרשיות, יודעים שלפני ראש חודש קוראים פרשת שקלים, שמדברים שם על מחצית השקל, כדי להכריז על השקלים באמת, שעם ישראל יזכרו להביא מחצית השקל. אחר כך יש שבת לפני פורים, שבת זכור, שקוראים זכור את אשר עשה לך המלאק. שבת אחרי פורים קוראים פרשת פרה, כדי לעורר את עם ישראל שכבר התחילו לתאר את עצמם, שיוכלו להקריב קורבן פסח. שבת לפני חודש ניסן, קוראים פרשת החודש, ששם מדברים על ההבראה של הקורבן פסח. אומרים תנא קמא, אם קראו בחודש אדר את ארבע פרשיות, ואז באים שלוחי בית דין ואומרים, החליטו בסוף שעושים אדר שני. שנה הזאת היא שנה מעוברת. לא כמו היום שהלוח מסודר כבר מראש, יודעים אם זה שנה מעוברת או לא. אלא בזמן שיש בית דין סמוכים, מוסמכים, הם יכולים לקבוע שהשנה היא מעוברת. דהיינו, מחליטים בחודש אדר שרוצים לעשות את השנה הזאת עוד אדר. שנה מעוברת של 13 חודשים. עכשיו כבר קראו ארבע פרשיות. לפי תנא קמא לא צריכים לקרוא עוד פעם ארבע פרשיות באדר שני. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מצוות הנוהגות באדר שני, דהיינו קריאת ארבע פרשיות, אינם נוהגות בראשון. דהיינו, שזה שקראו באדר ראשון ארבע פרשיות לא יצאו ידי חובה, צריך לקרוא עוד פעם באדר שני. חוץ מהספד ותענית שאסור בי"ד ובט"ו, שאין שווין בזה ובזה, שאסור להספיד ואסור להתענות בי"ד ובט"ו, גם אדר ראשון וגם אדר שני. כמו מי ההלכה? האם צריך לקרוא עוד פעם ארבע פרשיות או לא? רבי בא ורבי ירמיה, שניהם אמרו בשם רב, וכן אמר רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבן שמעון מגמליאל. אתה יכול אפילו להורות את זה בשיעור. בדרשה, אתה יכול לומר, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שלפי דעתו צריך לקרוא פעם נוספת את כל ארבע פרשיות. רב הונא, שהוא היה הרב של ציפורי, רבה דציפורין, הוא גם כן סבר שצריך לקרוא עוד פעם ארבע פרשיות, אבל הוא אמר לשון של הנהיג, הוא לא אמר הלכה. שמה זה אומר? שאם בא מישהו בשקט לשאול, אומרים לו תקרא עוד פעם ארבע פרשיות. אבל אם ציבור שלם, לא אומרים בציבור שצריך לקרוא ארבע פרשיות פעם נוספת. רק הניג רבי חייה בציפורין כעדד הרבן שמעון בן גמליאל. לא אמר אלא הנהיג, הלאה הלכה לא. את ההלכה למעשה, הוא לא אמר שמורים בבית המדרש מפורש, תשמע, צריך לקרוא פעם נוספת את כל ארבע פרשיות. רק כשאנשים בודדים שואלים, אומרים להם את זה בצורה אישית. אבל לעניין התאריך של החודש, שכותבים בשטרות, ויש אדר ראשון, אדר שני, האם אפשר לכתוב אדר סתם? אז ככה, באדר ראשון כותבים אדר ראשון. ואדר שני כותבים סתם. אדר ראשון כותבים אדר ראשון, ואדר שני כותבים סתם, כותבים סתם אדר. לעומת זאת רבי יהודה אומר, אדר ראשון כותבים אדר סתם. אדר שני כותבים אדר תניין, אדר שני. זאת אומרת, לפי דעת התנא הראשון, בשטרות מה כותבים? באדר ראשון כותבים ראשון. באדר שני לא צריך לכתוב שזה אדר שני, אלא כותבים אדר סתם. רבי יהודה אומר בדיוק הפוך. דווקא אדר הראשון אתה יכול לכתוב אדר בלי לכתוב ראשון. אתה כותב סתם אדר. אדר שני אתה חייב לכתוב אדר שני, ועד כאן דף ב'.